בעצם שלושה נושאים שונים. הנושא הראשון זה מצה עשירה. בסדר, היום יש כל מיני עוגיות כאלה, פפושדו ועוד, מה זה? מה זה, טעים? כן? אז חכה. אז קיצור, מצה עשירה, זה עניין אחד, ספרדים אשכנזים וכולי. עניין שני, זה כל עניין של סבונים, שמפו, קוסמטיקה וכולי. האם אפשר, אם יש חמץ בפנים זה בעייתי, לא בעייתי וכו'. ונושא אחרון זה תרופות, שתרופות זה גם נושא שמאוד משמעותי, מאוד מעשי להרבה אנשים, והאם צריך לוודא שיש כשרות בתרופה או לא בפסח. תחיל מההתחלה, מצה עשירה. ככה, יש שני נושאים שאנחנו נוגעים בעניין של מצה עשירה. מה זה מצה עשירה? מצה עשירה זה בעצם מצה שעשויה במקום במים, כלומר בעירוב של קמח עם מים, זה עירוב של קמח עם מי פירות. בסדר? מה זה מי פירות? אנחנו ראינו זה לפני שני שיעורים, אני אזכיר בקצרה שהגמרה בפסחים למדהם עוד א' נדברת על יין, דבש, שמן ושאר בסדר, זה מפורש בסוגיה. בשאר סוגי המשקים של מי פירות יש דיונים הראשונים, אבל למעשה שולחן ערוך פוסק בתף סמך ב' סיף ד' מי ביצים ושאר משקים כולם אבו בכלל מי פירות. כלומר כל דבר שהוא תוצר לא של מים, אלא זה ביצים, זה מים שיוצאים מפרי, כל דבר שהוא בעצם הוא לא מים ממש, זה מוגדר מפירות. יכול להיות שמן, יין, כל דבר כזה. בסדר? אז זה הגדרת מפירות. עכשיו, אחרי שאנחנו מגדירים את מפירות, יש בעצם שני נושאים שצריך לדון בהם. נושא אחד, זה מה קורה עם מפירות לבד. כלומר, יש לי רק קמח ומים של ביצים. מים של... יש לי יין, יש לי שמן, בסדר? ובזה אנחנו דיברנו לפני כמה שיעורים, שהגישה מקובלת, שמי פירות לא מחמיצים, כך פוסק השולחן ערוך. הזכרנו בקצרה, יש שיטה של רש"י והרייבד, שאומנם זה לא חמץ גמור, אבל יש בזה איסור מסוים. ההלכה מקובלת יותר, אנחנו עוד שנראה שזה לא פשוט לגמרי, אבל יותר פשוט אצל רוב הראשונים, ומפורש בשולחן ערוך, עוד שנייה שאנחנו נראה, שבאמת מי פירות לא מחמיצים, אבל הזכרתי שיש שיטה של רש"י והרייבד שאומרים שיש בזה גם איסור מסוים. לא איסור אולי חמור כמו חמץ רגיל, אבל יש בזה איסור מסוים. עכשיו, כל זה כשיש לי את הביצים לבד, את השמן לבד. אבל מה קורה, זה הנושא השני, כשיש לי גם ביצים וגם מים, מה קורה אז? כלומר, יש לי קמח, יש לי מי פירות, ביצים וכדומה, ויש לי גם מים. בדבר הזה יש מחלוקת גדולה בסוגיה בפסחים למדווה ועמוד א', יש שם בסוגיה שלוש שיטות, רבי עקיבא, שאומר שאפשר גם לעשות את זה לכתחילה, אם זה שום בעיה. חכמים אומרים שלכתחילה אסור לערב את הדברים ביחד, כי יש חשש מאוד גדול שדווקא מי פירות יותר מחמיצים, כלומר לבד מי פירות לא מחמיצים, אבל אם נוסיף למי פירות גם מים, זה מחמיץ יותר מהר מאשר מים בעצמם. עכשיו, חכמים אומרים שלכן לכתחילה לא, אבל דיעבד, אם זה מתערב, אז מותר מיד לשים בתנור. כלומר, אם זה יתעכב 18 דקות, זה יחמיץ. אבל הם מרשים לשים בתנור ולפות מיד. ויש שיטה שלישית הכי מחמירה, רבן גמליאל, שאומר, אם זה יתערבב, לפח. כי יש חשש שזה באמת מחמיץ, ולכן לפח. כלומר, שלוש שיטות. שיטה אחת, שאפשר לערב לכתחילה, אין בשום חשש להחמצה, זה שיטה של רבי עקיבא. שיטה אמצעית זה חכמים שאומרים שלכתחילה אני לא ערב, כי יש חשש שהמים יחמיצו שם את העסק אפילו מהר יותר מאשר מים לבד, כי יש שם גם מפירות, אבל דיעבד זה תרבב, אתה יכול להכין מהר תוך 18 דקות. ושיטה האחרונה זה רבן גמליאל שמחמיר ואומר זה יתערב לפח, כי יש ממש חשש שזה מחמיץ מאוד מאוד מהר. למעשה ספרדים הנוהגים כשולחן ערוך ככה, שולחן ערוך בתף סמך ב' סעיף א' כותב שמי פירות לבד לא מחמיצים. בסדר, מי פירות בלא מים אין מחמיצים כלל, ומותר לאכול בפסח מצה שנלושה מי פירות אפילו שעתה כל היום. כלומר, גם אם יש לי ביצים ששעו עם קמח במשך יום שלם, אז בדרך כלל עם מים תוך 18 דקות זה מחמיץ. אומר שולחן ערוך, במי פירות לא מחמיץ כל היום, אין זה שום בעיה. אבל בנוגע למי פירות ביחד עם מים, הוא פוסק כמו חכמים. בסדר? בזה בסעיף הבא, סעיף ב', מי פירות ומים ממהרים להחמיץ יותר משאר עיסה, כל כך אין ללוש בהם. ואם לש בהם יופה מיד. זו השיטה האמצעית שלכתחילה לא מרבבים מים ביחד עם פירות מחשש להחמצה, אבל אם זה קרה והתערבב אז אפשר לפות מיד. כמובן מיד אם זה שואה אז זה כבר חשש להחמצה, אבל זה הספרדים שנייה וחצי. הרימה שם במקום, בסדר? הוא פוסק לחומרה לגמרי. מה זה לגמרי? הוא אומר ככה, במדינות אלו אין נוהגין ללוש במי פירות בכלל, ואין לשנות אם לא בשעת הדחק מתורכי חולה או זקן לצריך לזה. כלומר, הוא אומר הרימה שאפילו מפירות לבד, ביצים לבד, שמן לבד, זה אסור. למה זה אסור? אומר המשנה הברורה במקום, הוא חושש לשתי דברים. א', הוא חושש לשיטות שאמרתי קודם של רש"י והרייבד שאומרים שמי פירות מחמיצים, זה א', ובית, הוא גם חושש, בגלל שאנחנו פוסקים שמי פירות עם מים מחמיצים, יש לי חשש מציאותי, לא הלכתי, חשש מציאותי, שאם אנחנו נתיר מי פירות לבד, אז באמת, בפועל מה שיקרה, שגם יקצו קצת מים, וזה יחמיץ מאוד מהר. כלומר, בפועל אשכנזים לכן נוהגים, אשכנזים נוהגים, שבכלל לא אוכלים מצה עשירה. כלומר, גם כאשר אין מים בתוך העסק הזה, יש לי רק קמח וביצים, אסור לאכול בפסח. למה רמה חושש? א', חשש הלכתי לשיטת הרייבד ורשי שמפירות לבן מחמיצים, ויותר נראה, כי רשי הרייבד לשיטת יחסית חויות, שהוא חושש מציאותית שיהיה תערובת של מים בתוך הדבר הזה, וזה יגרום להחמצה מהירה. זה שיטה של הרמה. כן, שאלות.
כן, אמרת לדעת חכמים שימוש הספרדים החושים, אם זה נעשה
בפרויקטים
מים?
כן. לפות מיד. כן. בסדר, אפילו הייתי, לא, זה מיד. זה מיד, כי אמרנו שחכמים אומרים שיש חשש של החמצה יותר מהר מאשר. אז מיד השאלה מאוד גדולה, בסדר? יש לי כאן על זה קצת, זה היה קצת ארוך, אני מתלבט. קיצור, בוא נאמר ככה. ברור שאם זה 18 דקות, זה ודאי נחשב חמץ גמור. מה בדיוק באמת, יש כל מיני הגדרות, אבל אני כרגע דלג על זה, קצת אסבך אתכם. בסדר? עכשיו, לכן, מה המנהג? אשכנזים באמת נוהגים להחמיר, למעט אם יש איזשהו חולה, ילד קטן שמתקשה לאכול דברים אחרים, אז למעט מקרים כאלה לא אוכלים מצה עשירה. מה עושים ספרדים? מכירים פפושדו? מכירים? עוגיות כאלה? יפה, הרב עובדיה, פשוט יביא עומר, חלק ת' סימן מבית, אור א' מורה כדרכו בקודש, כשולחן ערוך המחבר פוסק, שמי פירות לבד מותר, אז הוא נתן קשרות לפפושדו, בסדר בזמנו. עכשיו, הרב אליהו יצא נגדו בחריפות רבה מאוד, ואמר שפפושדו זה חמץ, זה גמור, גם לספרדים. עכשיו, למה בדיוק? זה קצת מורכב, אני יכול להסביר לכם את כל התהליכים הכימיים שיש בפפושדו, אבל זה קצת ישגע אתכם, זה יהיה שיעור כימיה ולא שיעור הלכה. אבל אני אגיד בקצרה שיש שם חשש שמה שאמרנו שיתרבב מים, זה ממש קרה שם, אומר הרב אליהו, שבתוך הגיעות האלה יש, הוסיפו קוני אבקת אפייה, טרקיזמית ענבים, שבפועל היה בזה גם מים. ואז אם יש בזה מים, אמרנו שהשולחן ערוך מחמיר בזה, שלפחות לכתחיל לעשות את זה, בסדר, דיעבד יש אפשר לדון, אבל לכתחיל גם השולחן ערוך לא יסכים לעשות לכתחילה קשרות בספרדים, כאשר יש לי תוספת של מים. והרב אליהו אומר שזה ממש לא רק שמוסיפים מים, שזה גם מחמיץ בפועל, וממש יצא בחריפות נגד זה. והיה על זה סיפורים, בזמנו לפני איזה 10 שנים אחורה, ממש הוויכוחים מאוד מאוד נוקמים ביניהם. הרב עובדיה אחרי בהורים, בסוף חזר בו, והוא הסיר את הקשרות שלו מפפושדו. אבל מה יש היום? יש קשרות של הבן שלו, של הרב יצחק יוסף. וכתוב שם, הסתכלו בשנה, על פי פסקי אבי מורי. מה זאת אומרת? אז הוא מתבסס על הפסק שלו ויביע עומר, למרות שהרב עובדיה היום כבר לא יודע בקשרות, אבל הבן שנותן קשרות, קיצור, זה סיפור. בוא נאמר, הרב אליהו אומר, זה חמץ, זה גמור. הרב רימון אומר, זה לא לשוט בבית בפסח. בסדר? גם לאשכנזים. בסדר? עכשיו, אז קיצור, איך הרב יצחק יוסף נותן קשרות? אני לא יודע, זה כאילו יש גם דיון מציאותי. אבל למעשה, באמת, 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 גם קיצור, אלה הם כן מוצאים איזשהו קשרות אחרת. אני יודע כרגע...
שאלה על הוגיות.
כן.
מה על הוגיות האלה לפני פסח ואחרי פסח?
אז ברור שהעוגיות האלה לפני פסח, עוד רגע, לפני פסח אין שום בעיה.
לא, מהצד שלא אוכלים
מצות
לפני פסח.
שאלה טובה, זה אולי נעשה שיעור זה בהמשך, בסדר? אבל זו שאלה טובה. עכשיו, בגדול, העוגיות האלה למעשה, אני חושב, מי שיש לו עושה בבית כאלה דברים, פה זה ככה, מי שהורים שלו קונים כאלה עוגיות, לא הייתי עושה איזה בלגנים, כי יש איזה קשרות שרב יצחק יוסף, אז לא הייתי עושה בלגנים, אני לא הייתי אוכל בזה בפסח, ולא. עכשיו, גם, מי שזה תלוי בו, אני גם לא הייתי מכניס לבית בפסח בכלל. צד שני, אני חושב שאם זה הוכנס הביתה על ידי מישהו, אני לא חושב שאפשר להגדיר גם זה חמץ שנאסר אחר פסח וכולי. אחרי פסח כן הייתי אוכל. קיצור, לאסור חמץ אחרי פסח זה תקנה דרבננית, כנס כזה. ברגע שזה קשרות, לא נראה שאפשר להגיד שקולצים את זה, אבל אני הייתי ודאי נמנע מאוד מלאכול בפסח. ואם אפשר גם להימנע מלשת בבית בפסח. מה זה? מקמח מצה? לא, יש שם קמח ממש, ויש שם פשוט מקום, אין שם מצה, יש שם קמח רגיל.
אז אין להם
בעצם לפני
פסח,
מה זה? לא, אני רוצה שנתגבר על משהו אחר. בסדר, לא, אין בזה בעיה, אין שם קמח מצה. בסדר, אז עכשיו, אחרי שפתחתי לכם בחומרה מסוימת, אני עכשיו שר השיעור יהיה לכולם, אז ככה נרגיע אתכם. אבל זה באמת עוגיות מאוד טעימות, אבל תאכלו רק לפני ואחרי פסח. בסדר? טוב, עכשיו אנחנו נעבור לעניין השני. אז אחרי שאני רק מסכם את השירה, באופן עקרוני, ספרדים יכולים להקד בזה באופן עקרוני, אם באמת יש ודאות שאין שם מים בפנים, והאשכנזים צריכים להחמיר בכל מקרה, אבל כמו שאמרתי, מציאותי צריך לבדוק כל דבר לגופו, ובפפשדו, יש לי חבר שמאוד מאוד קרוב לרב אליהו, גם כתב לו כמה ספרים, בסוף ימה, וכתוב בבירורים גם בשנים האחרונות הוא ממש יצא בחריפות רבה נגד זה, וגם הרב עובדיה כבר, כמו שאמרתי, הסיר את ידיו מזה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים מענייני מוצרי קוסמטיקה, סבונים וכו'. עכשיו, תחס מה מקובל בעולם, תגידו אתם, צריך מותר להשתמש בקיצור, סבון, כלים, צריך קשרות פסח? מה מקובל? תעזבו עליך, מה המקובל צריכם בבית? לא. כן. מי כן שהצביע?
סבון כלים.
משחות שיניים. משחות לפסח קונים?
בטח.
שמפו, השיער. הגזמנו. בסדר. סמים. קונה... כן או לא? לא.
כל הכל.
תדעו לכם, יש לא מעט אנשים שמקפידים על חלק גדול מהדברים האלה כאן קשור לפסח. תלכו לציבור החרדי, ודאי. כאילו, לא ייכנס הביתה, לא משחת שיניים, לא שמפו לשיער בלי קשרות וכולי. סבון כלים הם בכלל מה לדבר. וגם יש אנשים שהם מוכרים את הפסמים שלהם. כלומר, יש בתוך הפסמים, יש שם, נראה את זה בהמשך, נבט חיטה. כאילו, קיצור, יש כל מיני תכשירים של תוצרים של... אז הרבה מאוד פעמים... לא משתמשים, מוכרים וכדומה. אנחנו נראה של הדבר הזה באופן פשוט ניתן להקל ברוב ככל הדברים. טוב, יש בעצם כאן שתי סוגיות, בסדר? יש שתי בעיות שיכולות לעלות בחלק מהדברים. יש סוגיה שנקראת שיחה כשתייה, בסדר? שמופיע עד שנפרט יותר, אבל שאם אתה שח על הגוף משהו זה מוגדר כאילו אתה שותה את זה, כאילו זה נכנס לתוך הגוף. אנחנו עוד שנפרט את הסוגיה אחת, ואז בכל המכשירים שאתה משתמש ושם על הגוף, יש לדון אם זה מוגדר בעצם כאכילה או שתייה של אותו חמץ בפסח. בסדר? זה סוגיה אחת. סוגיה שנייה זה איסור הנאה. והרי בפסח לא רק, זה לא רק שיש איסור אכילה ושתייה, יש גם איסור של ליהנות. ולכאורה, אם יש לי כאן מוצר, יש לי כאן שמפו, שיש שם חמץ בפנים, אני עכשיו בפסח נהנה מהשמפו, איך אני עושה את זה? בסדר? זה שתי סוגיות שצריך איתם להתמודד. אז נחזור לסוגיה הראשונה, שיחה כשתייה. הסוגיה הזאת מופיעה בשתי מקומות בש"ס, בשבת פיבה עמוד א' בנוגע ליום כיפור, מנין לשיחה שכשתייה ביום כיפור, אף על פי שאין ראי הדבר, זכר הדבר שנאמר, ותבוא כמים בקרבו כשמן בעצמותיו. כלומר, הגמרא שאומרת שאסור לסוך, נכון? איסור שיחה ביום כיפור, למה? כי זה מוגדר כשתייה, זה כאילו נכנס לתוך הגוף, חודר, וזה בעייתי. מופיע גם בקשר לתרומה בסוגיה בנידה למדבט עמוד א', שאסור לסוך בשמן של תרומה. כלומר, אסור לנו הרי ליהנות, כאילו אסור לנו לישראל להשתמש בשמן של תרומה, אז אסור לו גם לסוך. בסדר? עכשיו. אז לכאורה יש מקום להגיד שגם מי שסך בחמץ הוא כאילו שותה את החמץ. זה לכאורה, אבל נראה שיש המון צדדים להקל בדבר. דבר ראשון, סתם בתור בסיס, אומנם זה לא מתיר לגמרי, אבל רבינו תם בתוספות בכמה מקומות, גם ביום העין זין עמוד א' וגם שם סוגיה בנידה, אומר זה איסור דרבנן. בסדר? כאילו סתם שנהיה מוקמים איפה אנחנו נמצאים. זה לא איסור כרת, איסור דרבנן. יש חולקים, אבל זו גישה די מקובלת, שיטת תוספות. נקודה שנייה, תוספות גם בשתי מקומות שהזכרתי קודם, אומרים זה איסור דווקא בתרומה, דווקא ביום כיפור ובשאר איסורי הנאה. אבל לגבי איסורי אכילה, שאנחנו כרגע מדברים איסור אכילה, זה לא שייך באיסורי אכילה חוץ מבתרומה וביום כיפור. חוץ מזה לא מצאינו באף מקום שאמרו שמה שאסור באכילה אסור גם בשיחה. לכן על פי דברי תוספות יש מקום להגיד בפשטות שבפסח אין שום בעיה, כי זה לא שייך. אבל יש ראשונים שבאמת הבינו שזה לא רק בתרומה ויום כיפור, זה שייך בכל האיסורים. כלומר, כל פעם שיש איסור אכילה, אסור גם לסוך. כך אומר הרעביה. למעשה, יש בזה מוחקת מאוד גדולה, למעשה, הערימה. בהלכות שבת, שנקבב סעיף י' מדבריו יוצא שהוא מקל בזה. כלומר, הוא מדבר שם מותר לשים חלב על הגוף. חלב זה איסור, נכון, אסור לכל חלב. אז הוא מדבר שם מצד איסור שבת. אז מדייקים מדבריו, מה זאת אומרת, נניח ביום חול מותר, אז רוצה מדבריו שכן. איך מותר? באמת הוא סבור, כמו תוספות, שהאיסור שיחה שייך דווקא בתרומה ויום כיפור, אבל בשאר איסורים, כמו חלב, אין בעיה לסוך על הגוף, וכך הרמ"א אומר. אבל הגר"א, התז, השח, ועוד חבל אחרונים מאוד גדול, חולקים ומחמירים. והם אומרים שגם בשאר איסורי תורה, לענייננו, גם בפסח, אם אסור לאכול, אסור גם לסוך. הביאור הלכה במקום שם דווקא מדבריו יוצא לכולה, הוא מאיר שמנהג העולם להקל בזה, אבל זה לא פשוט. כאילו, הנקודה הזאת היא האחרונה, ראינו שמצד אחד הרמ"א מקל בזה, והרבה האחרונים מחמירים בזה, הביאור הלכה אומנם מציין שהמנהג להקל בזה, אבל זה לא פשוט. בסדר? כלומר, ראינו עד עכשיו ששיחה כשתהיה לסוד רבנן, נקודה שנייה, שיש דעות שזה בכלל לא שייך בשאר איסורים, אבל זה לא פשוט, ולכן צריך להמשיך במציאת עוד היתרים. טוב, סניף הבא להקל, יש פרי חדש שאומר נקודה מעניינת, שהאיסור של שיחה כשתייה, זה דווקא כאשר זה משהו שראוי לאכילה, משהו ראוי לשתייה. אבל אם אני שם על הבשר שלי סבון, שהוא פגום, ואף אחד לא ישתה את זה, אז אי אפשר להגיד ששיחה כשתייה. בסדר? שיחה כשתייה כאשר משהו ראוי לאכילה, אם לא אז לא. בסדר? וככה גם החזון איש כותב, ככה פוסק למעשה חזון איש בהלכות מאי פרק תדבב, וככה גם כותב מפורשות שאף אגב שיחה כשתייה לא אמרו אלא בראוי לאכילה. בסדר? עכשיו ההיתר הזה זה באמת מתיר לנו הרבה דברים בפסח. כלומר, אם יש לי סבון כלים, אם יש לי שמפו וכו וכו, דברים שלא ראויים לאכילה, על פי ההיתר הזה מותר. עוד יותר, תוספות בסוגיה בנידה למדת עמוד א', אמרו שכל השיחה כשתייה זה דווקא בשמן. בסדר? נכון, כתוב בסוגיה, ותבוא כשמן בעצמותה ונקוס, זה איסור דווקא בשמן ולא בשאר הדברים. זה לא מוסכם על כולם, אבל זה עוד סניף לה, כן? קיצור, יש עוד כמה סניפים, למעשה הרב פיינשטיין, באגרות משה, חלק ג' אור החיים, חלק ג' סימן סמך ב', כותב לגבי פסח בהדיה. שאין שום בעיה לסוך במוצרים שיש בהם אלכוהול של חיטה וכולי. הוא בעיקר מתבסס על רבנו תם, כן, שאומר שזה לא שייך בשאר האיסורים, ומצרף עוד כמה סניפים שאמרתי קודם, אבל למעשה הרב פיינשטיין מקל בזה לגמרי. בסדר? אז כל זה, אבל מצד, פותר לנו את הבעיה של איסור שיחה כשתייה. כלומר, אם זה נחשב, כאילו אני אוכל. אבל אמרנו שצריך לדון בעוד סוגיה, סוגיה נוספת, האם יש איסור הנאה? כי לכאורה גם אני לא ממש נחשב כשוטה את הדבר הזה, כי הוא פגום וכדומה. אבל די, אני נהנה, והרי אסור חמץ נסר בהנאה. אבל לדבר הזה יש פתרון די פשוט. מה אתם אומרים? מה הפתרון הפשוט יחסית? למה זה לא חמץ? בסדר? אז באופן כללי דיברנו על זה לפני שבוע שעבר, לפני שבועיים כבר זוכר, שחמץ שנפסל מאכילת כלב, בסדר? הוא לא מוגדר כחמץ בכלל. חמץ שלפני פסח, כאילו מרכיב יש בו חמץ, אבל לפני פסח כבר הוא אין בו שייכות לאכילה בכלל, מפסר מחד כלב, הוא אומר השולחן ערוך, וכאילו שזה ראינו מקורות יותר בסיסיים, שולחן ערוך בתף ימתת ציפתת, שזה בכלל לא מוגדר כחמץ, ומותר לקיימו בפסח. אין שום בעיה שהוא יישאר בבית ותהנה ממנו, כי הוא לא חמץ. בסדר? כן. זה גם שאלה יפה, אבל אנחנו ניגע בסוגיה הזאת בהמשך. אבל לכאורה, לכאורה כן. כלומר, לכאורה זה כאילו... טוב. אפשר לדון בזה, כי איך מגדיר דרך הנטו, אנחנו ניגע בדרך הנטו בהמשך, בסדר? עכשיו, בכל מקרה, אז לכאורה זה פתרון פשוט. כלומר, אם פתרנו את הבעיה שזה לא מוגדר כאכילה, מכל נסיבות, מצד הנאה, אין שום בעיה ליהנות, כי זה בעצם לא מוגדר כחמץ. עכשיו, בסדר, זה עניין אחד. עכשיו, הדבר הזה לא פשוט לגמרי, למה? כי יש מגן אברהם. המגן אברהם, בסימן תף סמך זין, צייף קטן יוד, הוא כותב, כשמכינים טבק, בסדר? על ידי שחר, שחר כוונה שזה משהו חמיצי, אז הוא אומר שזה בעיה, זה מודר כחמץ וצריך להעיף את זה מהבית, למכור וכדומה, וכן פוסק המשנה ברורה. תמו עליו כל האחרונים, מה זאת אומרת? מה הבעיה בזה? יש לי טבק שיש בו קצת שחר מסוים, הרי הטבק הזה, אף אחד לא אוכל את הטבק, זה לא, זה כאילו, זה לא ראוי להכין את כלב הדבר הזה. ואז מכאן אפשר להבין, שהבין המגן אברהם והמשנה ברורה, שגם בדברים שאין בהם, שהם פסולים לאכילת כלב, שיש מסור הנאה, ככה לכאורה יוצא מהדברים. וזה תמוע, איך זה יכול להיות. אז באמת, חלק גדול מהאחרונים דוחים את זה. היבץ, במור קציעה, סימן תף ובית, הוא באמת חולק, הוא תמה על המגן אברהם ודוחה אותו, אומר לא נכון, אין שום בעיה. אגב, למה זה נפקא מינה? לעישון סיגריה, בסדר? אומר היבץ, כאילו לוקחים את הטבק הזה, שמים בתוך סיגריה, הוא אומר אין שום בעיה, אפשר להשלים בפסח, גם בסיגריות שיש בהם קונית פטוטרים של חמץ. הדבר ברור מאוד בעיניי, עד שאני אומר שהמחמיר בזה אינו אלא מן המתמיעים, וזכורה אני שראיתי בימי חורפי לאדוני אבי הגאון החסיד. מי זה אבי הגאון החסיד של היבץ? החכם צבי. שהורה להקל, והיה צוחק על המתחסדים לחזר אחרי טבק כאשר לפסח. בסדר? כי הוא אומר שאפשר לעשן חופשי באיזה סיגרת שרוצים. מה זה? כן. בסדר?
לא לעשן.
לא, אני עוד שני, גם הפוסקים לוקחים את זה גם לאיסור עישון. בסדר? אני לא מתיר לה, שאני אתן פה. זה רק לעניין פסח מותר. טוב. לא, צודק, יש... אבל יש גם טבק כאילו שבתוך בכנסת שעושים כזה, אבל קיצור, הפוסקים גם מדברים כאן מפורשות על עישון. זה ברור שישנו פעם. גם היום מהשנים, אבל ברור שגם הפוסקים פעם ישנו. טוב, זה הראשון. אז אמרנו שככה, אני עוד פעם נסדר אותנו. אז אמרנו שמגן אברהם הוא אוסר להשתמש בטבק שיש בו חמץ. והיבץ תמה עליו, וגם אביו הגאון החסיד החכם צבי גם תמה עליו. הסבר אחר, האלף אחד שלמה, שמי זה? רב שלמה קלוגר, אורח חיים סימן רש ד', כותב, וזה מדובר בטבק מאוד מיוחד, שבאמת שותים אותו. יש טבק מיוחד שבאמת שותים אותו, ולכן זה אסור. אבל באמת, ברוב הטבקים, או בשאר הסבונים וכדומה, שהם לא ראויים לשתייה ולאכילה, אז ברור שאין שום בעיה. ולכן, אז אני מסכם שגם על פי המגן אברהם, על פי שתי הפנות שראינו עוד עכשיו, גם על פי היבץ, שאתם דוחת למגן אברהם, ועל פי הסבר האחרון של ההפך השלמה, אז ברור שעל פי שניהם אין שום בעיה להשתמש בסבונים וכולי, בגלל שהם פגומים לאכילת כלב. אבל, יש את המרם שיק. מרם שיק ואורח חיים סימן רש מ"ב, שכותב סברה נחמדה ויפה, תקשיבו טוב. הוא אומר שבאמת, אם יש לי סתם חמץ שמיועד לאכילה, והוא נפסל לאכילת כלב, בסדר, זה נפסל. אבל כאן הסיפור האחר. למה הסיפור האחר? הוא אומר ככה, הוא אומר שהחמץ הזה, למי שמתקנים אותו, זה מחשיבו, ומקיים זה שם החמץ מאליו. יש מושג של אח שווה. ואם אני מייצר את החמץ הזה בשביל הסבון, בשביל הטבק וכולי, אני מחשיב את זה, בסדר? ולכן הדבר הזה, למרות שהוא נפסע מחד כלב, וזה שאני משתמש בו, אז נכון, אני לא משתמש בו לאכילה, אבל אני משתמש בו לצורך הזה, אני מחשיב את זה, ולכן זה אסור. למה משהו שנפסע מחד כלב הוא מותר? כי אף אחד לא מחשיב את זה, כי זה שטויות, כי אף אחד לא אוכל את זה. זה נכון אם אתה רוצה לאכול, אבל אם אתה משתמש בזה לצורך יהודי אחר, אתה מחשיב, וזה אסור. כך אומר המרם שיק. עכשיו, מי כמובן קיבל את הפסק של המרם שיק? אבל יושיב. אבל יושיב אמר, זה מופיע בכמה מקומות, הוא אימץ את המרם שיק, ולכן הוא באמת הורה שכל כל מיני תרופות, לא תרופות, בסמים, קיצור, כל דבר שיש בו מרכיב חמצי, אי אפשר לשמש בו בפסח, ככה הורה, וכמובן שהפסיקה הזאת פשטה מאוד מהר בקרב כל הציבור החרדי. מה זה? כן. בסדר? ולכן אתה צריך הכל שיהיה כשר, סבון, משחת שיניים, קוסמטיקה, הכל צריך שיהיה כשר בפסח. אבל, לעניות דעתי, ולא רק לעניות דעתי, אלא שנביא לכם כמה אנשים יותר חשובים ממני שאומרים ככה, שאפשר להקל בזה. א', המגן אברהם הזה הוא מחודש. בסדר? המגן אברהם הוא מחודש. כלומר, פשוט הסוגיה שכל דבר שאני שם אחד כלב, נגמר סיפור. זה לא המצאה, אבל זה כאילו, זה חידוש למגן אברהם. עכשיו, גם ראינו שכבר חלק גדול מהאחרונים דרכו את המגן אברהם. חלקם הסבירו אותו אחרת, שמדובר דווקא על טבק שכן רואה לשתייה. ובתוך המגן אברהם יש באמת שיטה מסוימת בהסברה שלו שבאמת יוצא אסור. אז כאילו נשים את זה בפרופורציות. עכשיו, גם יותר מזה, המהר"ל משיק בעצמו, הוא גם מודע שעיקר הדין לא כמו במגן אברהם. אני קורא לכם, ואף על פי שעדיין יש לי לפקפק בזה, כאילו הוא אומר שתחס הסברה שלו היא לא הכי טובה, אנחנו צריכים למשקן נפשנו להסביר דברי המגן אברהם, שהחמיר בזה במפורש. כאילו הוא אומר, הסברה שהיא לא משהו, אבל המגן אברהם החמיר, צריך להסביר את זה. ואז הוא מביא כמה אחרונים שמבקלים מזה, וקיצור, לא ברור שגם אפילו מר"ם שיק באמת חשב ככה עד הסוף. והוא אומר, באמת הוא מסיים, הוא אומר שנראה שעיקר דין להקל בזה, חושש להחמיר כדברי מגן אברהם, תבוא לברכה. בסדר? אז גם המר"ם שיק הוא לא ככה חותך וברור לגמרי. הוא אומר את זה כאפשרות להסביר את מגן אברהם. הוא לא חשב שזה עיקר הסברה שלו, אבל הוא לא מצא הסבר אחר. הוא כותב שמחמיר תבוא לברכה. אז אם יש לנו כמעט כל העולם מקל בזה, וגם מי שמחמיר בזה אומר שזה בגדר תבוא לברכה, אז מובן למה הרב פיינשטיין בגרות משה חלק ג' סימן סמך ב' שמרתי קודם, הגרשז אוירבך, הרב עובדיה ביחווה דת חלק ב' סימן סמך א', ועוד פוסקים חשובים, כולם הקלו בזה. כלומר, ואמרו שאין לחוש לנקודה הזאת של המר"ם שיק, כלומר אין חשש לאיסור הנאה בפסח. זה לא שייך בדברים שבאמת לא רואים לאכילת כלב.
לדעת המגן אברהם,
כן,
על יפה המר"ם שיק.
כן.
במה זה מדבר? דרבנן, נחום
רד. לא, על פי המר"ם שיק זה איסור דאורייתא. פי המר"ם שיק זה איסור דאורייתא ממש, כי אתה אומר שאני מחשיב את החמץ, ולכן זה נחשב כחמץ גמור.
אבל זה לא...
קראת, לא נראה לי כזה תערובת, קיצור, זה כבר צריך לחשוב, זה תלוי איזה כמות של תערובת, זה איסור דאורייתא, איזה רמת איסור דאורייתא, לא יודע, אבל קראת לא יהיה, כי לך אתה הרב פיינשטיין, הרב עובדיה מגנים עליך, אז לא יהיה. קראת לא יבוא. עכשיו רק שתבינו, בספר שנקרא, שני וחצי, בספר שנקרא בדיקת חמץ וביורו, זה כאילו ספר מקובל בציבור החרדי, אז מחמירים מזה, הוא כותב להחמיר מזה, אבל גם הוא, כאילו גם אנשים מחמירות, הוא מודה שאם אתה לא בטוח איזה מרכיבים יש בפנים, אפשר להקל. כלומר, אתה לא צריך ודאות שכשאתה קונה משהו, מוצר שהולך לאכול בפסח, אם אין קשור לפסח, אתה לא אוכל, אין מצב. אבל אם אתה קונה מוצר כזה, ולא כתוב שום דבר, אתה מסתכל מאחורה, אתה לא רואה אלכוהול, אתה לא רואה נבט חיטה, אתה לא רואה שום דבר, אז אפילו הם יקלו בזה, כי הם בכל זאת ספק וכולי. ועוד נקודה חשובה מאוד 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 מעשית, שכיום כמעט בכל המוצרים הקוסמטיים שיש אלכוהול, זה לא חיטה, זה תפוח אדמה. אתה יודע, היום אפשר לייצר אלכוהול מתפוח אדמה. למה עושים את זה? יותר זול פשוט. אתה יודע? סיבה מאוד פשוטה. אז בפועל, עכשיו הדבר הזה מצטרף לספיקות שמעתי קונה. כשאתה סתם קונה מוצר קוסמטי וכתוב עליו מאחור אלכוהול ואין שם פירוט, אז בדרך כלל זה לא חיטה. אתה יודע? אז לכן, לסיכום הדבר הזה, אם אתה קונה מוצר שכתוב עליו אלכוהול סתם, אפשר להקל בזה. למה? כי גם אם זה חיטה, רוב הפוסקים מקלים את זה, הרוב עבדיה, הגרשת עורר ואחר פן שלא יכולה. וגם, קיצור, וגם יש אותם מחמירות, בספקות אפשר להקל, וכל שכן שהיום באמת זה מאוד מסתבר. ועוד הערה מסית עוד חשובה, בארץ לפחות, אני אגיד לכם שלוש חברות בארץ, שכל השנה קשירים לפסח. דוקטור פישר, שבע זה נקרא? שבע, שם בית עין. ונקה, נכון? זה משהו הזה. כל החברות האלה הם קשירים כל שנה לפסח. כל השנה. כלומר, הם דואגים לא להכניס שום דבר שהוא יש מוצר חמצי כל השנה. טוב, עכשיו, זה מוצרים באופן כללי. עכשיו, אני רק אגיד נקודה קטנה שלגבי פסמים זה קצת יותר מורכב, כביכול, כי בחלק מהפסמים, כאילו בעיקר של כיתו נשים, גברים, לא משנה כל כך, חלקם הם רואים לשתייה. עכשיו, זה לא, יש מישהו כאן ממוצע שותה את הפסמים שלו בבית, בסדר? את הבוסם, אבל זה בדוחק, מי שיתקע באי בודד, אפשר לשתות את זה. בסדר? זה לא משהו, אבל אפשר. מה זה? לא, אם זה לא ראוי לשתייה, אם זה באמת לא ראוי לאכילת אפילו כלב, בסדר? אז זה לא משנה, כאילו. כן, זה בעיקר שאלה, אם יש איסור הנאה, דיברנו קודם על שם איזה בעיה. עכשיו, ברור שלא צריך למכור את זה, זה פשוט. למה לא צריך למכור? שולחן ערוך כותב בסדף מבית סעיף דלן, דבר שהתערב בו חמץ ואינו מאכל כל אדם. בסדר? מאכל, אבל לא כל אדם, לא צריך לבערו בפסח, מותר לקיים בביתו. אז ברור שגם אם באמת ניתן להאכילה בדוחק, לא צריך למכור את זה. השאלה מותר להשתמש. לכאורה להשתמש זה באמת יותר מסובך. כי אם זה לא נפסל לגמרי לאכילת כלב, אז לכאורה כל מה שאמרתי עד עכשיו לא רלוונטי, ואז יש איסור של הנאה מהדבר הזה. כלומר, גם אם נגדיר שמיטת שיחה כשתייה זה לא בעיה, מצד איסור הנאה ייתכן שזה בעיה. אבל יש כאן שתי נקודות. א', מה שאמרתי קודם, שרוב אלכוהול בארץ בכלל לא חמץ את תפוח אדמה, בסדר? ונקודה נוספת, שרוב הפסמים היום עוברים פיגול. מה זה פיגול? דואגים שהם לא יהיו רואים לשתייה. בסדר? איך יודעים מה זה? לפעמים כתוב, סקור על הקונאי בוסמים, כתוב או מפוגל או כתוב SD. בסדר? מגנית SD. בסדר? מה זה? למה עושים את זה? כי יש כל מיני חבר'ה נערים אלכוהוליסטים שרוצים לשתות את הדברים האלה, ומאות סיבות כאלה ואחרות. קיצור, זה גם סיבות כלכליות, אבל למעשה חלק מאוד גדול מהקונאי הבוסמים השונים הם מפוגלים. עכשיו, מה זה מפוגלים? זה אומר שהם בעצם פוגמים את זה שזה לא יהיה ראוי לשתייה. הם לא רוצים שחבר'ה ישתו את זה. ולכן פוגמים את זה, זה פיגול. פשוט פוגמים את זה. ולכן, אז אמרתי, גם אם לכאורה יש יותר מקום להחמיר בבוסם, מעשית גם נראה שלא צריך, בוא נאמר, להחמיר בזה יותר מדי, כי רוב האלכוהולים הם באמת עשויים מתפוח אדמה. וגם אם כתוב מאחורה אלכוהול חיטה, תבדקו דבר, ברוב גדול מהמקרים יהיה כתוב שם SD או פיגול, ואז זה יהיה בסדר. עכשיו, מי שיש לו בוסם שכתוב שם אלכוהול חיטה ולא כתוב שזה פיגול, אז באמת הייתי לא צריך למכור את זה, אני הייתי מעדיף למצוא בוסם אחר למשך החג, בסדר? אבל קצת שני, מי שעוד לחוץ לו, לא יודע מה, הוא חייב את הדבר הזה, יש מקום להקל בזה. אבל קיצור, אבל אם סתם כתוב אלכוהול, בסדר? לא כתוב ממה זה, אז בזה יש מקום גדול להקל. אני אעיר בקצרה רבה, אני לא רוצה להרחיב בזה, לגבי משחת שיניים, רוב העולם כן נוהג לקנות כשר לפסח, מהסיבה הפשוטה זה נכנס לפה, כן? עכשיו, זה סיבה בלבטית, כן? שלא נעים, אתה מכניס לו של פה שהוא לא כשר לפסח, אז לא יכול להיות. במצד האמת, יש הרבה מקום להקל בזה, יש איזושהי סוגיה שאני לא אכנס בה לגמרי, אבל שאתה טועה משהו שאתה לא רוצה לאכול בעצם, אתה רוצה להיף החוץ, נכון? משחת שיניים אף אחד לא רוצה לאכול חוץ מהילדים שלי שאוהבים את זה, אבל יש להם, מה זה? אז אבל יש להם משחת שיניים אחרת משלי, יש להם משחת, בסדר? לא, אני אומר, אבל גם אם אני טועה משהו שהוא בעייתי ומעיף את זה החוצה, כיתור, יש מקום להקל בזה, אבל למה יעשה תקנו כאשר הפסח, למרות הספורת להקל, כי זה בין יותר מורכב, זה בין נכנס כאילו מה שיבנו עד עכשיו זה דברים שאתה כולו תסך אותם על הגוף, זה הרבה יותר קל. נכנס לפה, אז כן, שווה לקנות משחות שיניים כשר לפסח. בסדר? אז אני מסכם. מה זה?
אם יש לך משחות שיניים שלא כתובה כשר לפסח, חייב
כן? אמרתי שאתה חייב, אמרתי יש הרבה צעד להקל בזה, אבל מומלץ להשקיע ולקנות משהו חדש. זה מחזיק מעמד לאחרי זה, כאילו זה לא ספר לי. אני מסכם, אז ראינו מצה עשירה, עכשיו דיברנו על קוסמטיקה וכולי, דיברנו שיש כל מיני מוצרים שיש במרכיבי חמץ, אלכוהול וכדומה, ואלינו שיש אולי שתי בעיות, בעיה אחת זה שיחה כשתייה, והסברנו שיש המון המון הסברות להסביר שזה לא בעייתי בכלל מצד זה, הדבר יותר בעייתי זה מצד שאני נהנה מזה איסור הנאה, ואמרנו שלכאורה אין בזה שום בעיה כי זה פסול לאכילת כלב, הבאנו מגן אברהם שלאחורה הבאנו יוצא אחרת, ואת אברהם שיק מסביר שעל פי מגן אברהם צריך להחמיר בזה, למרות שזה לא רואה להחיית כלב, אבל הסברתי למה גם הלכתית יש הרבה מקום ורוב הפוסקים מכירים בזה, וגם מציאותית זה בדרך כלל לא רלוונטי. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לתרופות. מה מקובל בתרופות? תגידו אתם, מה מקובל? צריך קשר לפסח? יש רשימה, נכון? יש עכשיו רשימות, הקופת חולים, נראה לי כללית, שולחת לכולם, כל התרופות שקשורות לפסח. בסדר? עכשיו, כבר אמרתי לכם, מצא שירה, אמרתי עכשיו לכם כולות. ככה. אז מבחינה מציאותית, אני לא הולך להרחיב בזה לגמרי, אבל יש בתרופות, בלי קשר לפסח, יש לפעמים מרכיבים שהם איסוריים, ממש, חזיר וכולי בתוך התרופות. בסדר? זה דיון נוסף שאנחנו לא נכנס בו. אני רק אומר לכם שרבה מהסברות שאני אומר כרגע רלוונטיים גם לשם. בסדר? כלומר, בכלל יש הרבה דיון מפוסקים על תרופות שיש בהם איסורים. תחשבו אחורה 100 שנה. בסדר? להשיג תרופה, קיצור, לא תמיד, כאילו, יש משגיח שאפשר, שישגיח על כל השלבים. אז קונים תרופה בשוק, ויש מצב שמשכו את הקפסולה מסביב בשמן חזיר, שזה יראה טוב. קיצור, יש מצב שבאמת יש קונים מרכיבים בעייתים. אז עכשיו אנחנו נדון בפסח, אבל חלק גדול מהסברות בכלל מתעסקות במה קורה שיש תרופה ובתוכה יש איסור. מעינינו זה פסח, אבל מעינינו זה חמץ, אבל זה טוב. עכשיו בדרך כלל החומר הרפואי שאנחנו צריכים מהתרופה זה לא חמץ. כמעט, כתוב, זה מאוד נדיר שזה יהיה חמץ. אבל כתוב, יש ויטמינים מאוד מסוימים שמפקים משמרים או מגלוקוזה, שזה גם בעייתי כי זה עשוי מהמילן הרבה מאוד פעמים, אבל זה חריג, זה ויטמינים מאוד מסוימים. זה קיים, כלומר יש ויטמינים שבאמת מופקים מהמילן וזה, אבל בדרך כלל רוב החומר רפואי זה לא חמץ, אבל יש הרבה חומרי עזר לכדור שהם כן יכולים להיות מרכיבי חמץ. הדבק ששמים כאילו שמדביק את כל העסק שם, הרבה פעמים עשוי מהמילן. לפעמים יש שם קונים ממתיקים, כאילו בשביל שזה יהיה לא רעיל אלא טעים, אז קונים ממתיקים. יש לפעמים קיצור אלכוהול שלפעמים נכנס שם. כלומר הדבר המרכזי, רוב הכדור שם הוא לא חמץ, אבל לפעמים חלק מסביב מהדבק או מכל החומרים אחרים הם כן באמת חמיציים. עכשיו לדעתי המנהג הרווח זה שכן מנסים להשיג תרופות שקשורות לפסח, ואם לא אז אנשים יותר מקלים בתרופות שהן מרות. למה? אנחנו נסביר עוד שנייה, אבל זה נראה לי מנהג שיחסית מקובל אצל חלק גדול מהאנשים. עכשיו, אנחנו נתחיל מתרופות מרות ונראה שבאמת תכלס לא צריך בהם פשוט, ואחרי זה נעבור גם לתרופות מתוקות ונראה שגם שם יש הרבה מקום להקל בזה. נתחיל מתרופות מרות. בסדר, אז ראינו בגדול שגם לפני כמה דקות שדבר שלא ראוי לאכילת כלב, אז זה דבר שנפסל מגדר חמץ, ואין שום בעיה לא ליהנות ממנו, לא לאכול אותו, אין שום בעיה. בסדר? עכשיו, אם יש לי תרופה שהיא באמת מרה, היא מגילה, באמת מרה, אז לכאורה אין שום בעיה בזה. אם תרופה שלא מתוקה והיא מגילה, ואף אחד בעולם, לא, גם לא כלב לא יאכל את זה כי זה מגיל, אז לכאורה אין שום בעיה לקחת את התרופה הזאת. אבל, כן? נכון, אז אני כרגע מדבר על דברים שבאמת הם מרים. משהו שהוא לא טעים זה לא פסול אחיית כלב, זה משהו שאני כרגע מדבר על תרופות שהן מרות, יש כאלה תרופות.
גם מרים, אם אתה יכול לאכול על כלב, יכול לאכול.
מה זה?
אבל גם דברים מרים, גם מאוד מרים, אתה אוכל אותם, מה שגם כלב יכול לאכול.
הבנתי, אז אתה אומר, העובדה שהחולה עושה ככה ואוכל את זה, זה מראה שגם כלב יכול, אבל בוא נאמר, קיצור, שאלה טובה, שאלה טובה, אבל אני מתאר לעצמי שאולי כאילו שהכלב היה חולה, אולי אוכל את זה. כלומר, הגדר של אכילת כלב ואכילת אדם זה במצב נורמטיבי. כלומר, זה שאדם עכשיו עושה, כלומר שמה שאתה אומר, כלומר, מה שאתה אומר עכשיו, אני עוד שנייה, תראה לך את זה מתחבר, אבל פשוט, הדבר הזה לאנשים נורמליים ולכלבים נורמליים זה לא אחים. אבל מה שאתה אומר בעצם לוקח לנו סוגיה הבאה, שנקראת אח שווה, שזכרנו קודם. יש דיון מה קורה כשאדם לוקח דבר שפסוי לאכילת כלב, אבל הוא אוכל את זה. בסדר? זה בדיוק מה שקורה כאן. האדם הממוצע אמנם לא יאכל את זה, בסדר? אבל יש כאן מישהו, יש כאן חולה, שבבחינתו זה חשוב, כי זה תרופה, והוא אוכל את זה. אז בדבר הזה נחלקו הראשונים. הראש בפסחים, פרק ב' סעיף א', כותב שמי שבאמת אוכל עובר איסור, כי הוא מחשיב את זה. אדם שאוכל חמץ, שפסול מאכילת כלב, אבל הוא אוכל, הוא מחשיב, וזה אסור. הר"ן שם במקום, בפסחים ה' עמוד ב', באילפס, ועוד הרבה ראשונים מתירים ואומרים שזה לא נכון. דבר שפסול לאכילת כלב, גם אם אדם הוא משוגע או שהוא חריג, הוא לא יכול להחשיב את הדבר הזה לחמץ. למעשה, רוב גדול של הראשונים האחרונים החמירו בזה. הטור, הטז, שגת אריה, משנה ברורה, כולם אמרו שבאמת אדם שאוכל דבר שלא ראוי לאכילת כלב, הוא מחשיב את זה, וזה בעייתי. ולכן אור זה אומר שגת אריה, לגבי תרופות, שגת אריה מפורסם, בסיוון עין ה', כאילו בתרופות בפסח הוא הפוסק המחמיר ביותר, הוא באמת אומר שתרופות אי אפשר לאכול אותן, כי העובדה שאדם אוכל, מה שאתה אומר, אדם אוכל, אז כנראה שהוא מחשיב את זה, ומבחינתו זה בסדר. אבל נראה שגם אם אנחנו סוברים כמו הראש, הראש לא דיבר על תרופות, הראש דיבר סתם באופן כלי, אם יש לי כאן משהו שלא אכיל אכילת כלב, ואני אוכל את זה, אומר הראש שאני מחשיב את זה. אבל נראה שגם על פי שיטתו, שבאמת היא הגישה את המקובלת, בתרופות יש הרבה מקום להקל, הרבה מאוד מקום להקל, ואנחנו נמנה כמה וכמה סניפים להקל לדבר הזה. הדבר, הכיוון הכי יפה לדעתי, שמופיע כבר ביד אברהם, אחד מהנושא כלים על שולחן ערוך, בירדיה אומר את זה, ואחרי זה אני אביא לכם את זה בעוד כמה פוסקים חשובים, הוא אומר, את מה אתה מחשיב? כשאדם לוקח מאכל, לוקח ופל, שרקוב לגמרי לפני פסח, הוא לא רואה לך יד כלב, הוא לוקח ביס. אז מה זה אומר? לך זה כן עכשיו כמו ופל, נכון? כי אתה עובדה, לקחתי את הביס מהופל הזה. כשלוקח תרופה, למה אני לוקח את התרופה? מה אני רוצה בתרופה? יד אברהם, אחד מהאחרונים. למה אני רוצה תרופה? כי אני חולה, אני צריך את החומר הרפואי. אני מחשיב את החמץ? החמץ בכלל לא אכפת לי. אני לא מחשיב את החמץ. כל מה שאומרים, אח שווה, כשאדם מחשיב את החמץ, אז אם אתה לקח באמת ופל רקוב מאוד לפני שנתיים, לקח ביס, אז הוא מחשיב את החמץ. אבל אם אתה לוקח תרופה, לוקח כדור, הוא לא מחשיב את החמץ, הוא לוקח את הכדור כי הרופא שלו אמר לו שכך הוא יהיה בריא, והוא צריך את החומר הרפואי. אז זה שיש בפנים איזה חומר קטן חמיצי, הוא לא מחשיב אותו, הוא לא אומר שמבחינתי החמץ הזה הוא מאוד מאוד טעים. לא, זה לא הנקודה. ובאמת הרבה האחרונים הלכו בכיוון הזה, עם אגרות משה שוב והרב פיינשטיין בחלק ב' סימן צבי ב' בדבר רפואה בפסח, דאח שווי לא שייך בדבר שלוקח לרפואה, זה לא רלוונטי, וכן החזון איש כותב אותו דבר וכולי. קיצור, אז זה נקודה אחת. עכשיו יש חולקים, השגת אריה בן חולק על זה ואומר זה לא נכון, גם כאן זה אח שווי, ויש עוד אחרונים, אבל יש לא מעט האחרונים, אני חושב שהסברה כאן היא באמת סברה טובה מאוד, ש... אין כאן עכשווה, אמרתי, זה לא חלק, יש חולקים, אבל זה נקודה אחת. עוד נקודה נוספת, שיש שיטות שאין עכשווה בתערובת. בסדר? מה זאת אומרת? בדוגמה שאמרתי קודם, אם אדם לוקח ופל שלם, רקוב, ולוקח ביס, אז אומר, וואלה, אני מחשיב את הופל הזה. אבל אם יש חמץ שנתערב בתוך איזשהו תערובת גדולה, נניח כרגע נלך למשיטות היותר מחמירות, שבאמת צריך שיהיה רוב היתר, בסדר? אז אם יש לי 60% כאן שזה מותר והחמץ יתערב בפנים, עכשיו למה אתה אוכל את זה? אתה לא אוכל את זה בשביל החמץ, אתה אוכל את זה בשביל הרוב, בסדר? ולכן יש שיטות שלא שייך להגיד אח שווי כשיש תערובת, ובאמת החמץ בתוך הכדור הזה וזה בתוך תערובת, זה עוד סיבה להקל. סיבה נוספת, נקודה שאתה הזכרת קודם, כי אני בעצם נהנה שלא כדרך הנעתו. זה סוגיה קצת מורכבת, אז תעקבו אחריי ככה, קיצור, מי שלא עוקב לא סוף העולם, אבל זה קיצור 3 דקות. ברור, לפחות ודאי בתרופה מרה, תאמר, שאנחנו כרגע עוד עסוקים בעניין של תרופה מרה, ברור שתרופה מרה זה ודאי לא כדרך הנעתו, אדם לא נהנה מכך התרופה שהיא מרה. אבל השאלה, מה קורה כשאדם לוקח איסור ואוכל אותו בצורה שזה לא, 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 זה לא דרך, זה לא דרך אכילתו, לא דרך הנעתו. סוגיה בפסחים קפה עמוד ב', יש שם סוגיה, אמר ברב אשי, סך אשתו בשמן של האורלה. לוקח שמן של פירות של האורלה וסך אותה. למה? בשביל לרפות אותה. הגמרא שואלת איך זה יכול להיות, אז הסבר אחד שבאמת פיקוח נפש ומה לעשות, הסבר שני בסוגיה שאין זו דרך הנאה, אז מותר לחולה, גם חולה שאין לו סכנה. כלומר, כאשר משהו נעשה שלא כדרך הנעתו, מותר לחולים. עכשיו, אנחנו כמובן עוסקים בחולים, אנחנו מדברים על תרופות. אז השאלה שבסוגיה שם מדובר שהוא נהנה, כן, מהשיחה בשמן, והראשונים יחלקו, האם אפשר גם לאכול, אם אני אוכל איסור שלא כדרך אכילתו, האם זה גם כלול ביתר של מר ברב אשי, או שרב אשי דיבר רק על לסוך, לשים הנאה. האם מותר גם ליהנות מזה. לאכול מזה, סליחה. אבל זה יש מחוג הראשונים גדולה. ארן, משהו מדבריו שזה אסור באכילה, וגם השגת אריה, כמו שאמרתי כל הזמן, הוא מחמיר בכל הדברים האלה, אז גם הוא פוסק ככה. אבל הרדבז ועוד ראשונים אומרים שמותר גם לאכול לחולה. כלומר, שבאמת גם אפילו בישראל דאורייתא, אם יש איזשהו חזיר או משהו כזה, מותר לחולה לאכול, אם זה לא דרך אכילתו, אז מותר. למעשה, איך נפסק ההלכה? מערימה ביורדי הקופנהי סיף ג' דווקא משהו שהוא עושר לחולה. בסדר? אפילו איסור דרבנן הוא מתיר ליהנות, הוא לא מתיר לאכול, ואז לעניין שלנו זה לא טוב, כאילו זה מציל לחומרה. אבל השח במקום, השח בסיף קטן י' ד' ביאר בערימה עצמו את הדברים בצורה אחרת, אני לא אכנס לאיך הוא עשה את זה בדיוק, אבל הוא בגדול לא אומר שהערימה דיבר דווקא על דברים שזה דרך אכילתן. אבל שלא כדרך אכילתן, אז מותר. אז למעשה בגדול, וזה הדעת השח, זה דעה שיותר התקבלה בקרב הפוסקים. מה זה? אז אני אומר, אם, אני אסביר לבי כמה דוגמאות עוד שנייה, אבל אם לקחתי משהו ואכלתי אותו שלא כדרך אכילתו, בעניין שלנו לקחתי חמץ, ועכשיו הוא מאוד מאוד מר, ברור שכשאני אוכל משהו חמצי מר, זה ודאי לא דרך אכילתו, זה יהיה מותר. בסדר? ואפילו ביסור דאורייתא, כמו חמץ, על פי השח יהיה מותר. אז כאילו, זו דוגמה ש...
מה זה נקרא דרך אכילתו?
מה זה?
אם אחות נחמד מהמילן המסוים הזה, אוכלים אותו דרך הגלולה הזאת, או דרך תרופות בכלל. זה דרך אכילתו.
אז הנקודה כזאת היא, שבגדול מקובל שזה שיש אנשים חולים שאוכלים את זה, זה בסדר, כאילו זה נכון. אבל זה לא מוגדר ודאי תרופה נוראה כדרך אכילה של אדם נורמלי. בסדר? לאדם חולה זה נחשב נורמלי, זה ברור. אבל דרך אכילתו מוגדר על פי אנשים הקלאסיים, הנורמטיביים, ולכן תרופה מרה שאדם אוכל לפסח לאור השח הזה יהיה מותר. אז אמרתי, דבר זה, זה לא פשוט לגמרי, אבל אני מסכם את השיטות שאפשר להקל בתרופות מרות. אמרנו נקודה אחת, שבאופן פשוט זה כבר תרופה מרה היא פסולה לאכילת כלב. השגת אריה אומנם אומר שאני באכילה שלי מחשיב את זה לאור הראש, אבל אנחנו אמרנו שגם לאור הראש יש כמה מקומות להקל. א', שבגלל שזה תרופה, אז אני לא אוכל את זה בשביל החמץ, אלא בשביל הרפואה, ואז אמרנו שהחזון איש והרב פיינשטיין כבר קלר בנקודה הזאת. נקודה שנייה, זה בתוך תערובת, אז זה לא נחשב כאח שווה. והנקודה האחרונה, שזה לא כדרך הנעתו, לא כדרך חילתו, ולכן זה עוד מקום להקל בזה. אז כל היתרים האלה זה דווקא בדברים שהם מרים, בסדר? כמו שאתה אמרת, לא זה משהו שהוא לא זה ולא זה, משהו שווה תומר. אבל מה קורה בתרופות שהם הם בסדר, הם אפילו מתוקים, מתאימים? לכאורה בזה צריך להחמיר. כאילו כל מיני כדורים כאלה עם ציצה, וכל מיני קיצור, יש ויטמין שיק או משהו, דברים כאלה שהם סבירים וטעימים, או לפחות לא מרים. אז לכאורה בזה... כל מה שאמרתי עד עכשיו היה מר. כל מה שאמרתי זה היה לגבי דברים שהם מרים, שלכאורה אפשר להקל בזה, השגת אריה מחמיר כי זה אח שווה, ואמרתי שלוש סברות שיכולים לדחות את השגת אריה. עכשיו, לגבי תרופות שהן טעימות או פחות לא מרות. לכאורה צריך להחמיר בזה, כי ממש אתה בפסח אוכל בפה שלך משהו שהוא טעים, משהו שאתה מורגש, טעם שלך, לכאורה זה בעייתי. אבל גם כאן נראה שיש כמה צדדים להקל. כמה? חשבתי עצמי חמש, אם היה עוד זמן הייתי מגיע לי יותר גם, אבל בסדר. הגרשה זו אורבך, דבריו מובאים השמונה שבת כלכתה בפרק מם, בהערה קופסה מחגימן מי שרוצה לחפש, אומר סברה מרתקת שמתאימה לו. אומר החמץ עצמו בדרך כלל שמה הוא מר, הוא מגעיל. למה בסוף טעים לך בפה? כי שמים כל מיני חומרים נוספים שממתיקים, בדרך כלל החמץ עצמו הוא לא טעים, אבל שמים לך זה כל מיני תבלינים וזה, וזה ממתיק. אז אם ככה החמץ עצמו הוא פסול לאכילת כלב, בסדר, זה שיש משהו אחר שגורם לך לזה טעים ולא רלוונטי. אז ככה מלא הגרשה זו אורבך כסברה אחת להקל. אומה מערה פרנק ככה הסתפק בנקודה הזאת, זה לא פשוט, אבל זו סברה חמודה ביותר. נקודה נוספת, כן.
אומר, אוכל ככה, אם תאכל את
הקמח
שבעוגה, זה לא
יהיה
לך טעים.
לא, אז קמח בעוגה. קמח, אם, קח קמח, אם זה, זה לא מר, בדרך כלל. וגם לפעמים זה טעים גם. חלות לשבת, שמה שמכינים חלות לשבת, בלי סוכר, בלי שום דבר. זה טעים, סבבה.
יש הרבה מאכלים שלא יהיה
טעים. אבל יש הבדל לבין לא טעים ומגיעים מר. הרבה פעמים בייצור כאן של התרופות, לוקחים באמת כאילו, זה מגיע. בלי זה. בסדר? אוכל נורמטיבי, תיקח קמח ומים, הוא לא צריך מגיע. תיקח לך משהו לא מתוק. בסדר? נקודה נוספת, שלכאורה היא פשוטה מאוד, ומעלות הרב פיינשטיין, שמתי התרופות מיוצרות? לפני פסח. בסדר? והתרופה הזאת היא, בעצם החמץ שבה, ודאי זה לא הרוב, וזה בטל ב-60. אז בטל, נגמר הסיפור. תגידו חוזר וניאור, תגידו אתם, אמרנו חוזר וניאור. לשולחן ערוך אמרנו שלא חוזר וניאור בכלל, בסדר? בפסח, ולאשכנזים אמרנו שאפשר להקל בנוזל. בסדר? תרופות, הכוונה זה גם מוגדר, מה זה בנוזל? דבר שהוא כאילו יחידה אחת. אז זה לכל הספרה מצוינת של הרב פיינשטיין, שגם בתרופות נניח עם ממש חמץ והכל, אבל זה בטל קודם הפסח, ואין שום בעיה בזה. נקודה נוספת להקל. תכף 5-60. אני מתאר עצמי שבכמעט כל התרופות זה 5-60. אני לא בקי גדול. אמרתי קודם שהחומר הרפואי המרכזי זה לא חמץ. זה אחד זה דברים כאילו יותר צדדים. אני מתאר עצמי שזה יהיה בסדר. אני לא יכול לחתום על כל תרופה ותרופה, אבל...
אם זה הופך את זה לדעים, אז אולי זה יותר חשוב, אולי
מעמוד או... יכול להיות. כאילו זה צודק. זה הנקודה הזאת, כאילו אני חושב שמי שרוצה לחלוק על זה, הוא יגיד אולי חמץ מה... כאילו זה גם תולי מהתפקיד של החמץ בתרופה. בסדר, אבל זו סברה שאני חושב שברוב התרופות זו סברה שהיא טובה. עוד נקודה נוספת שאני לא אעריך בזה, זה דיון כללי שאמרתי כבר קודם, בכל התרופות. יש דיון מאוד רחב ומאוד מעניין, מה קורה שלקחתי איסור, ולקחתי אותו, והעברתי אותו תהליך כימי. הוא עכשיו השתנה. עד עכשיו הוא היה, קחתי חזיר, הימסתי את החזיר, בישלתי אותו, ועכשיו עבר למשהו אחר. האם גוף החזיר נשאר בעינו, או האם העובדה שהוא עכשיו עבר תהליך כימי, האם עכשיו אני אומר, שמע, החזיר הלך לו, עכשיו יש לי משהו חדש. בשאלה זו נחלקו הפוסקים, כאשר רוב הפוסקים מקלים בזה, ואומרים שהולכים על פי המצב הנוכחי, מצב הנוכחי אין לי חזיר. אחיעזר כך אומר, בחלק ג' סימן למד א', זה מופיע כבר שוט הרדב"ז, אומר ספרה כזאת, השוט הרדב"ז שם זה מפחיד, הוא מדבר שם לקחת בשר של מומיה. הוא אומר ש... כיוון שהשתנה צורתו, אז הוא מתיר לאכול את זה. לא מומלץ, אבל ככה. כנראה, לא יודע. קיצור, אז יש ככה הרבה שזה. עכשיו, תת שני, יש כאלה שאוסרים את זה. השגת אריה, כמובן, שלא אמרתי כאן הוא מחמיר, וכל הסוגיות שאפשר להחמיר מהם, הוא מחמיר מהם. המתחת יצחק, הרב יצחק וייס, בחלק א', סימן ב' מחמיר בזה. אבל זה עוד סוגיה שאני חושב שהדעה הקלאסית שגם אפשר להקל בזה. נקודה נוספת מעניינת, הרבה פעמים בחלק מהתרופות יש את החומר הרפואי ויש קפסולה כזאת, נכון? פלסטיק כזה, נכון? שהרבה פעמים כל הבעיה זה בפנים, הקפסולה עצמה זה סתם פלסטיק, אין שום בעיה בזה. עכשיו, זה לא מדויק, כי לפעמים גם בקפסולות יש בעיה, אבל לחלק מאוד גדול מהתרופות, המסביב, אין שום בעיה. עכשיו, איזה סוגיה זה מזכיר לכם? יש סוגיה בגמרא לגבי כרחו בסיב, שאדם אוכל מצה בפסח והוא כורך אותו בזה משהו והוא בולע את זה. אז יש שם דיון בסוגיה, ובגדול המסקנה של הסוגיה, שאתה לא, מצה לא אכלת, בסדר? כי זה היה כרוך בתוך משהו. אז לאור הסוגיה הזאת, יש כאלה שרצו ללמוד, שאין שום בעיה לאכול חמץ, שהוא נמצא בתוך משהו עטוף לגמרי, ככה עולה במתחת חינוך, ואז גם התרופות שיש בהם חמץ עם מסביב דברים, אפשר להקל בזה, וככה לא מעט האחרונים אומרים, מה? כל חמץ עטוף לגמרי? מה זה עטוף לגמרי? כן, לאור הדבר זה יצא שאם לקחת החמץ, לקחת... עכשיו אסור לך להשאיר חמץ בפסח בבית, זה לא יהיה רלוונטי, אבל נניח שיש כזה דבר, עטפו לך את זה, אכלת, אין שום בעיה. בסדר? עכשיו, זה לא מוסכם על כולם גם כאן, אבל יש הרבה האחרונים שהלכו עם זה. בסדר, עכשיו, סליחה, אני אגיד משהו אחד, שאני... טוב, בסדר. יש עוד נקודות להקל בזה. קיצור, עוד אפשרות גם שאמרתי קודם, אנחנו עכשיו עוסקים אפילו בתרופות מתוקות וטעימות, בסדר? ואמרנו קודם האם זה מוגדר כדרך אכילה, אם באמת אוכלים את הכדור, אז זה מוגדר כאכילה, ובוא נאמר, אם זה משהו שהוא מתוק, אז קשה להגיד שזה לא יודע אכילתו, אבל אם בולעים את הכדור, בסדר? האם בליה נחשב כדרך אכילה, או שנגיד, זה לא מוגדר כדרך אכילה, ואז אני חוזר אחורה, שראינו הרבה שיטות, שאם הוא לוקח איסור ואוכל, שלא כדרך אכילתו, זה אין שום בעיה בזה. אז באמת בדבר הזה יש מחלוקת. כאשר יש שיטה של התורת חיים, אחד מהאחרונים בחולין, קוף עמוד ב', שאומר שבליה נחשבת שלא לא כדרך אכילתו, ואין בעיה לבלוע דברים. כלומר, קחת חזיר, לבלוע אותו, אין בעיה. בסדר? אסור לאכול אותו. לבלוע, שלכם את האבון, כי זה לא לכם את האבון. אתם לא... קיצור, זה ישר בולים, זה הכוונה, שלא לא עשים. ולכן באמת, הנודע ביהודה כותב שאפשר לבלוע איסורי תורה, הוא מדבר על חולים, בדרך כלל כאילו התירים האלה זה לא מתירים לאכול חזיר ככה, אבל לחולים שהם בסכנה מתירים לבלוע דברים, ככה פוסק הנודע ביהודה. אבל זה לא פשוט, יש כמה סוגיות שממש מה שבלי הזקן, כמו אכילה, אני לא אחזק כל הסוגיה, אבל מה שאומר הגרשז, אוירבך, במנחה שלמה חלק א', סימן י' ז', סברה מאוד מעניינת, הוא אומר שכל הדיון זה כשיש באמת משהו שבדרך כלל אוכלים אותו, חזיר אוכלים בדרך כלל. ואז יש לדון מה קורה אם אתה במקרה בולע. אבל אם יש משהו שכל עניינו זה לבלוע, כמו כדורים, אז אין איזה שום בעיה, וכך אומר הגרשז, דווקא באוכל גמור שרגילים ללעוס ולאכול, אז אמרינן שגם בליה נחשב דרך אכילה. בסדר? כי גם נפה בבית, אתה אוכל איזה משהו ואתה בולע אותו. נכון? אתה אוכל אכילה. מה שאין כן, בדלא חזי כלל האכילה, ועומד רק לבולו וגם רק לחולים, כמו גלולות, כן, של תרופות, שפיר חשיב וכולי אלמה שלא כדרך אכילה ושרי לחולה שהם בסכנה וגם השתה עומדים רק לחולים. בקיצור אומר מפורשות שלכן אומר שאפשר להקל בתרופות כי בליעה של כדורים ודאי לא מוגדר כדרך אכילתו וגם זה משהו טעים וכולי אז מותר. זהו, עכשיו אני מסכם למעשה לגבי תרופות. ברור היום אפשר להשיג תרופות הקשורות לפסח וכדאי לפק את זה מראש, כאילו, אומנם העליתי כאן הרבה סברות להקל, אבל אם בלי הרבה מאמת אפשר להשיג תרופה, כשהפסח אדם יודע שעכשיו הוא חולה, הוא הולך לקבל מרשם, כששאלת הרופא יודעים מה יש בתוך זה, עדיף לבדוק. ואם הרופא לא יודע אפשר לבדוק במחשב, זה לא מסובך. מומלץ, זה לא... הרבה פסקים כתבו כאן, כאילו, בכלל בפסח, עם ישראל החמיר לנו בפסח, וקיצור, תמחיס כאן משהו לפה, אז כדאי לבדוק את זה. צד שני, דברים שלא מתוקים, כלומר שהם מרים, אני חושב שוודאי אפשר להקל בזה, אם לא מוצאים משהו, ודאי. ותרופות מתוקות זה יותר מסובך, זה יותר מורכב, אבל גם הראינו שלחלק גדול מהפוסקים, אפשר גם את זה לאכול במקרה שלא מוצאים. אני חושב שזה אפילו זה הדעה המרכזית. אז אני חושב שלמעשה עדיף לעשות מאמץ כן למצוא, אבל למעשה אם לא מוצאים, הייתי לוקח תרופות, גם אפילו מתקות, אם אין ברירה אחרת, כי אתה רואה גם איזה צינון או משהו כזה קל, אז יאללה. אבל אם זה משהו אפילו יותר חמור, אז ודאי שהייתי מקל בזה, גם בלי חשש סכנה, ואני חושב שזה עיקר הדין, ומי שרוצה להדר בזה יבורך, אבל זה ידור, עיקר הדין שאפשר להקל, ברור בתרופות מורות ונראה שגם במתוקות. עד כאן. שבוע הבא לכם הכשרת כלים, של משה יעביר לכם.